ברוכים הבאים למדברים אסיה, הפודקאסט העברי הראשון על עסקים בין ישראל ואסיה. אנחנו בחדר העסקאות של האוניברסיטה העברית, ואנחנו מארחים את אורי בן און. אורי, מה שלומך?
מעולה, שמח להיות כאן.
יופי, כיף שבאת. אורי, אתה בעצם סטודנט לשעבר שלנו, של החוג למזרח אסיה.
נכון.
ומתי למדת אצלנו בעצם?
אז אני סיימתי לפני שנתיים וחצי בערך, ב-2015, תואר של לימודי מזרח אסיה ותקשורת כאן בהר הצופים. ואחר כך באמת הגעתי לסין לעבוד, והיום אני שוב חזרה בארץ, עצמאי, בתחום הנימדיה וההפקות, האינטרנט.
אז זהו, אז רציתי לשאול, אני מניח שהרבה מהצופים או מהמאזינים שלנו מכירים אותך בתור אורי מהרדיו הבינלאומי. אז אתה סיימת פה את הלימודים, ואיכשהו הגעת לרדיו הבינלאומי של סין.
נכון.
זה, בעיקר בגלל זה הזמנו אותך לכאן, שתספר לנו את התהליך ומה היה בדרך.
כן, אז קודם כל, מה זה הרדיו הבינלאומי של סין?
נכון.
זו שאלה שנשאלתי המון פעמים. אז ממש בקצרה, הרדיו הבינלאומי של סין זה גוף תקשורת בינלאומי סיני, כלומר סיני שהוא פונה לשווקים לאזורים בינלאומיים אחרים, והמטרה שלו היא בדומה לאלג'זירה או ל-CNN או לכל גוף תקשורת שאתה מכיר, זה לספר את הסיפור דרך עיניים סיניות. כלומר, הם רוצים שאתה, אם אתה נמצא בישראל או בכל מקום אחר בעולם, שאתה שומע על אירוע בינלאומי שקרה, למה שתקבל את המידע מ-CNN או גוף אחר, או מ-BBC, או אל-ג'זירה היום, למה שעוד תפתח את הרדיו הבינלאומי של סין, אם אתה מאזין לרדיו, ותקבל תקשורת ומידע על האירועים שקורים בעולם דרך צינור סיני. זה קו המחשבה. המחלקה העברית שבה אני עבדתי היא אחת מבין 65 מחלקות שפה שקיימות, שהיא הוקמה ב-2009, ואז אמרו, טוב, אנחנו לא צריכים כבר רדיו, פחות חזק, פחות מאזינים, בואו נלך על האינטרנט, ניו מדיה, הקימו אתר אינטרנט, ו לאט לאט זה הפך להיות פעילות ניו מדיה יותר בתחום של הוידאו והתחומים שהם יותר קל לעבוד איתם בצורה חדשנית כמו שחשבו אז. ואני הגעתי בשלב שבו באמת התחילו עבודת וידאו ואני המשכתי אותה הלאה בעמוד פייסבוק ובאתר שלנו, יוטיוב, בניסיון להעביר מידע ותוכן על סין לקהל דובר עברית בישראל כמובן, בכל הדרכים מקוריות שהייתה לי את הפריבילגיה להתנסות בהם.
הבנתי. אני רוצה לקחת אותך צעד אחד אחורה, תסביר לי איך זה התחיל. בעצם אתה סיימת את הלימודים, ואיך מוצאים עבודה בסין? אני יודע שהרבה אנשים שומעים אותנו, הם לא מבינים איך עושים את המקפצה הזאת. מה, הלכת לרעיונות עבודה? סתם אולי, כן. איך זה להתראיין לגוף סיני ממשלתי או לא משנה? איך מוצאים בכלל עבודה?
כן, אז הסיפור הוא, אני חושב, מעניין באמת לסטודנטים שהיו רוצים למצוא עבודה בחול, כי הוא משלב אלמנט גם של הרבה רצון וגם של קצת מזל שצריך.
תמיד.
אז האמת אני שמעתי על הרדיו כבר לפני שהייתי סטודנט, בתור משהו אנקדוטלי, שיש גוף תקשורת בסין שיש לו מחלקה בעברית, ובאחד הביקורים שהייתי בסין, פעם ראשונה הגעתי בתור מטייל, פעם שנייה הייתי סטודנט, ביחד עם החוג בצ'ונג צ'ונג, ובאותה פעם היה לי איזה שבוע בבייג'ין, יצרתי קשר עם המחלקה דרך הפייסבוק, עם אותו גוף תקשורת, וכתבתי, היי, נעים מאוד, אני אורי, אני סטודנט לסינית, אני מאוד אוהב את העבודה שלכם, הייתי נורא רוצה להגיע לראות מה אתם עושים. באמת ענו לי וקיבלו אותי לביקור. עברה חצי שנה, שנה, ונפתח תקן. פרסמו את המשרה וראיתי אותה כמו כולם, אבל לי הייתה את הפריבילגיה גם ליצור קשר ישיר עם האנשים שכבר עובדים שם, הישראלים. ובאמת זה עזר, ביקשו ממני לשלוח דוגמאות ליצירות שעשיתי, לכתבות, לדברים שהיו לי. קצת שיחות טלפון, קצת כוח שכנוע, וגם פגישה פה עם כתבת של CRI בישראל, שזה
CRI זה הרדיו,
הרדיו זה China Radio International, ואחרי הפגישה הזאת באמת קיבלתי תשובה חיובית, ככה חשבתי, נורא שמחתי, הודעתי, כבר הייתי עם ההורס, היינו אמורים להתחתן, אני ורחלי, ובמקביל גם התקבלתי למלגה בסין.
אוקיי, דרך הלימודים?
דרך הלימודים, מה שמקבלים מלגת קונפוציוס, ואמרתי, תקשיבי, יש לי מלגה, בואי נטוס לשמונה חודשים, פתאום אמרתי, וואי, יכול להיות שיש פה עבודה, אז במקום 8 חודשים זה יהיה שנה כבר, אז קמת ל-8 חודשים, אז כאילו אין שום זיקה או שום קשר לסין, זה ממש היה בשביל האתגר בהתחלה, וכבר היינו מוכנים ובשלים, ואז היה זה משהו שפתאום אמרו לי, תקשיב, אולי לא, אולי יש מישהו אחר, הוא קצת יותר מתאים. בקיצור, זה לא היה קל, זה לקח משהו כמו 4 חודשים של כן ולא ואולי, ולך תעשה בדיקות רפואיות וטופס ויזה ועניינים. גם אחרי שכבר אמרו לי שזה כן, אמרו שעכשיו הם צריכים להכין את הטופס ויזה. ואני צריך לחכות בסבלנות. אז מה שקרה זה שכבר סיימנו את התואר, עזבנו את הדירה, אשתי התפטרה מהעבודה, הודענו לכולם שאנחנו טסים לסין, התחתנו, ובדיוק אחרי החתונה רצינו כבר לטוס, ואמרנו, טוב, יש לנו כבר כרטיסים לסין, כי היינו אמורים להגיע למלגה. אז בעצם מה שעשינו, חיכינו, נסענו לסין, והמשכנו לפיליפינים לסוג של ירח דבש, שבעצם הוא היה המתנה לתופסי ויזה.
Okay.
אז במקום לחכות בדירה של ההורים, חיכינו על החוף בפיליפינים, שזה היה רעיון טוב.
כן.
כן, זה עבד. היינו שם כמעט חודשיים, אם אני לא טועה, ובסוף הגיע באמת הטופס לבית חבד במנילה. לקחתי אותו, ניגשתי לשגרירות, קיבלתי ויזה והתחלנו לעבוד. אז בקטע הזה סוף טוב הכל טוב, וחלפו שנתיים, והנה אני פה שוב חזרה בארץ.
תשמע, זה ממש יפה, וגם אני שם לב בכל מה שאתה אומר, שמה שהכי בולט זה יוזמה, ועשית משהו יותר אקטיבי, באמת פנית אליה מיוזמתך, ולא רק חיכית שזה יוביל, שזה יגיע מעצמו, שזה משהו שאולי באמת חבר'ה יכולים ללמוד. אבל אני רוצה, אוקיי, אז התקבלת, הגיע הוויזה, הגיע הכל, ואתה נוחת בבייג'ינג ביום הראשון. תספר לי על,
כן.
על הדבר הזה.
אז באמת, קודם כל היה קר, היה נובמבר. הערב הראשון היה מאוד, אפשר להגיד, טראומטי, כמו שאמרתי, שכנעתי את אשתי לבוא איתי לחוויה זוגית יוצאת דופן, ו... מראש, אחד החבר'ה שבמחלקה שם בבייג'ין הסינים, הזמין לי חדר במלון ליד המקום העבודה. הוא אמר לי, בלילה הראשון, תגיע לשם, נחתנו שעת לילה, נובמבר, כמעט שלג, היה נורא קר, והגענו למלון, ולהפתעתנו קרה משהו מדהים. מגיעים משתי מזוודות, תחשוב, כמו מאגרים ממש, הרזנו את כל החיים שלנו, לתוך שתי מזוודות ענקיות, כמה שיותר, נכנסנו פנימה עם חיוך, של להתחיל את החוויה, והפקיד בדלפי קבלה אומר, נורא מופתע, הוא אומר, סליחה, אנחנו לא מקבלים פה זרים.
מה זאת אומרת?
יפה. עכשיו, אני סטודנט שנה ג', למדתי סינית, אני יודע קצת, אתה יודע, חשבתי שאני יודע הרבה יותר, ואני אומר לו, מה זאת אומרת, לא מקבלים זרים? אז הוא אומר, אין לנו אישור לקבל פה, להלין פה זרים, אנחנו לא עושים את זה. הייתי בהלם כבר שעת לילה כאמור, ואז באמת הסתבר לי שבסין, וזה משהו שליברתי בכל התקופה שלי שם, יש דיכוטומיה והפרדה מאוד מאוד ברורה בין זרים לסינים. וזה חוזר על עצמו באין סוף דוגמאות וקונסטלציות שונות. במקרה הזה גלה לי שיש מלונות שיש להם אישור להלין זרים, ויש מלונות שאין להם. זה פשוט משהו בירוקרטי, כנראה קצת ארכאי שנשאר עד היום, מתקופות אחרות בסין. כלומר, בשביל שיהיה לך את היכולת להלין סינים, להלין זרים, אתה צריך לקבל אישור מהמשטרה, ושיהיה לך איזה סוג של כנראה יכולת לרשום, כי הרי בכל מקום, בכל בית מלון שאתה מגיע, אתה רושם שמי גר אצלך במלון.
זה כמו החוקו בעצם, זה חוקו רק לזרים.
יפה, זה כמו החוקו, ובאמת רישום אוכלוסין לזרים,
כן.
ויש פשוט מלונות שאין להם את המסוף הזה, אין להם את היכולת לדווח על כך שזר הגיע לישון אצלם, לכן הם מראש לא מעניינים אותך, ותודה ושלום.
ואין דרך לדעת את זה לפני, שאתה מחפש בבוקינג.קום, זאת אומרת,
יכול להיות שיש, אני אז כמובן לא ידעתי.
טוב, זה היה לפני איזה שנה אנחנו מדברים?
2015. אוקיי. התקשרתי לאותו מלנם שסידר לי את המלון, הוא היה באלם גם. לשמחתנו, מצא מלון במרחק הליכה לא רחוק משם אחר, שכן הסכים לקבל זרים, וככה התחיל הלילה הראשון, שבאמת היה די טראומטי, כאילו, אתה יודע, כמעט העברנו אותו ברחוב בסין, באמצע שום מקום, מערב בייג'ין, בנובמבר, אז זה היה קצת מזל, כן.
אוקיי, אבל אני מניח שמאז, טוב, אנחנו, זה אנחנו יודעים, מאז הכל הסתדר והכל בסדר, אבל התחלת לעבוד.
נכון.
ומה קורה? אז אתה מגיע למשרד בבוקר, אחרי שכבר סידרו לך מלון, ו...
אז אני מגיע למשרד בבוקר, היום הראשון, זה מקום נורא מיוחד, גוף ענק, 3,000 עובדים, מתוכם בערך 250 זרים, וכבר במעלית אתה פוגש אנשים עם שפות ומדינות שאתה לא פוגש, פשטו, אורדו וכולי, כל מיני שפות במערב אפריקה או באסיה התיכונה או המרכזית, ו... באמת חוויה מאוד מיוחדת בהקשר הזה של ביחד ולחוד עם הזרים מול הסינים וביחד עם הסינים מול הזרים, יש איזה משהו מאוד גלובלי, זה סוג של אום קטן. ובאמת ביום הראשון הגעתי, קיבלו אותי מאוד יפה, יש שם בחור מקסים שהוא בשבילי חבר לכל החיים, זה איציק הסיני שהרבה מכירים.
אוקיי.
שהוא בעצם גם סגן מנהל המחלקה, הוא גם בחור מדהים וחבר אמיתי.
היום הוא בכלל איזה מנהל גדול שם, אתם סיפרתם לי שהייתי אצלכם.
היום הוא סגן מנהל המחלקה, אבל הוא מטאור בתוך הגוף הזה, גוף שנקרא רדיו בינלאומי של סין, כי הוא נורא מוצלח, והוא בעצם מצליח מאוד במדינת היעד, בישראל. כן. כלומר, אנשים בישראל ברחוב באמת,
יודעים מי זה ומזהים.
אם תעשה סקר רחוב, לא יודע אחד לכמה, אבל אחד לכמה ידע מי זה איציק הסיני ושמע עליו.
כן, הוא היה בערוץ 10, ובחור מאוד...
הופיע בערוץ 10, ועשינו בתקופה שלי שיתופי פעולה עם אלעל, ועם עיריית תל אביב, ועם כל הגופים כאלה ואחרים. ובאמת הוא בחור מקסים, מיוחד, ולי הייתה באמת הצלחה גדולה איתו בפן המקצועי, שמההתחלה היה לנו חיבור אישי מאוד טוב, והצלחנו ביחד לעבוד על דברים ולפתוח את הראש וליצור דברים חדשים שקודם היו, אבל הצלחנו להמשיך ולפתח אותם לכיוונים חדשים.
הבנתי, והיה לך אנשים שאתה היית מעליהם, אתה היית גם סוג של בוס שם על...
המחלקה העברית היא נורא קטנה, סך הכל יש 6 עובדים, אז יש מנהל שהוא בעצם ברקע שלו ערביסט, הוא חי כמעט 20 שנה במצרים.
ואז אמרו לו, טוב, אתה תנהל גם את ישראל, כי זה...
כן, שהקימו את המחלקה העברית, אז אמרו, טוב, עברית, מה הכי קרוב, כנראה ערבית, בוא ניתן לבחור הזה. באמת הוא מנהל, הוא יותר בצד האדמיניסטרטיבי, הוא פחות מתעסק ביום-יום, כי הוא פשוט לא דובר את השפה. ויחד איתו יש את איציק ועוד... כולם בעצם סינים שמדברים עברית, שזה מדהים.
שזה גם מדהים.
אתה בא למקום עבודה בבייג'ין, כולם מדברים עברית, זה משהו מאוד מיוחד. עברית ברמות שונות, אבל כולם, עם כולם אתה יכול לתקשר. שדרך אגב זה מאוד מיוחד, אבל זה לא כל כך טוב בסינית.
כי מה בעצם?
כי אתה כל יום מגיע לשם, ובמקום לדבר סינית, כי אתה רצת ללמוד סינית וטסת לסין, אתה מוצא את עצמך עובד בעברית.
הבנתי. טוב, אבל יש פה נחיתה רכה כזאת.
נחיתה רכה, זה היה מדהים. יכול להיות שזה גם קצת כלוב זהב בהקשר הזה, אבל צריך לחשוב על זה. אז בכל מקרה, עבד איתי עוד בחור ישראלי, אופיר דור, שזאת הייתה הפעילות. אז להגיד פחות או יותר איך היה המבנה, זה היה המבנה, היינו יחידה מאוד קטנה, כולם עושים הכל, שאני עם הזמן גיליתי שמה שהכי זורם לי ואני הכי טוב בו זה יצירת וידאו מקורי, ולשם הלכתי לכיוונים האלה.
הבנתי. ואופיר בעצם עובד גם כן על... הוא כותב וכל מיני כאלה.
כן, זה, אופיר זה יותר מצד של הכתיבה.
הבנתי. עכשיו אני אתקיל אותך קצת, ואני זוכר שביקרנו אותך בסין, אז סיפרת לנו על איזושהי חוויה עם אחת העובדות שלכם, שזה אולי יכול קצת להראות את ההבדלים התרבותיים. היה איזה מקרה עם עובדת, שביקשת ממנה לעשות משהו ו...
כן, אז יש המון פערים תרבותיים, אוהבים לקרוא לזה, או הבדלים תרבותיים, אז זה משהו שאתה רואה כל הזמן. אני חושב שהדוגמה שאתה מכוון אליה, תגיד לי אם אני טועה, זה, הספרתי לכם אז באתם לביקור, בתור סטודנטים, נכון?
כן.
שבעצם היה איזשהו פרויקט שעבדנו עליו, הוא היה בדדליין יחסית לחוץ, ו... אני הייתי צריך להיות יומיים מחוץ למשרד, לכל מיני עבודות חוץ משרדיות, היה לי איזה צילומים או רעיון, ובעצם ביקשתי שהיא תשלים את איזושהי משימה, והסברתי לה איפה זה נמצא והכל היה בסדר. חזרתי אחרי יומיים, כמובן לא וידיתי אותה, היא עובדת איתי במחלקה, ואמרתי לה, היי, מה קורה? אז איפה מה שדיברנו? אז היא אמרת לי, לא עשיתי את זה. אמרתי לה, אוקיי, מסקרנות ובנחמדות, למה? ואז היא אומרת, לא מצאתי את הקבצים. עכשיו, זו תשובה כאילו שישראלי מקבל אותה היא מערערת. כאילו, מה זאת אומרת? לא מצאתי את הקבצים. אוקיי, אז לא מצאתי, אז אני אחפש בתיקייה אחרת. אני אולי ארים טלפון, אני אולי אשאל את זה שיושב משמאלי. איפה יכולים להיות הקבצים? אני, כלומר, נתקלתי בקיר, או זה אפילו לא קיר, זה דלת. אני אפתח את הדלת, ממשיך הלאה. אבל אני חושב שזו אנקדוטה קטנה שמייצגת איזשהו מיינדסט שהוא מאוד שונה בין ישראלים לסינים. כלומר, אוהבים להגיד את זה, אני לא כל כך אוהב את המושג הזה, אבל אוהבים להגיד הרבה הגדלת ראש, שאין, סינים לא מגדילים ראש.
אוקיי.
כלומר, זה משהו שהוא תרבותית קצת נכון, אני לא רוצה להכליל, אבל מגיל מאוד קטן לא מחנכים אותם, בשונה מאיתנו, לאתגור של קווי חשיבה ולחשיבה עצמאית ולפתרון בעיות מהסוג הזה, שבעצם יאפשר להם לפרוס כנפיים לכיוונים חדשים שאולי לא אמרו להם ללכת אליהם. זה משהו שאפשר לראות, אני חושב, בהרבה מקומות בסין. זו דוגמה מאוד קטנה, שממש קצה הקרחון בהקשר הזה, כי באמת זה יוצר איזשהם פערים שחוזרים הלוך ושוב בין ישראלים לסינים, שהישראלים מצפים למשהו שהוא נראה לנו מאוד טריוויאלי, שהצד השני יעשה את הצד הנוסף, את האקסטרה, וילך לכיווננו, ושלסינים זה לפעמים, אם לא אמרו לי לעשות, וגם אם אמרו לי, אם אני לא יודע איך לעשות, אני לא אעשה. כלומר, אם משהו לא מאוד מוגדר, אז אני לא בהכרח אחפש ונמצא את הדרך היצירתית לפתור את הבעיה. אני אחכה שהיא או תיפטר או תעבור, או מישהו יגיד לי איך לעשות את זה.
תשמע, אני מכיר את זה, אני גם קצת הרי מתעסק עם סינים באופו והכל, וצריך, או לפחות מהחוויה שלי, זה כל הדברים שאתה אומר הם מאוד נכונים, אבל אנחנו פתאום מוצאים כל מיני חבר'ה שהם בעיקר הצעירים יותר, שקצת היו במערב ונפתחו למערב, בעיקר בכל אותם חבר'ה שטסים לארצות הברית, ולהם הם, יש להם פחות את הדברים האלה, והם קצת יותר מבינים איך אנחנו חושבים.
לגמרי, מסכים.
ובאמת רואים שהרבה מהחידושים הכי גדולים דווקא מגיעים מסין, ודווקא אצלנו בעולם המערבי, וגם בישראל, שאנחנו כאילו סטארט-אפ ניישן וכולי, אנחנו ממש מפגרים מאחורה, בחלק מהדברים.
מסכים, זה משהו שבאמת הממשל הסיני, מלמעלה ועד למטה, זה משהו שהם שמים עליו דגש, זה משהו ששמים עליו דגש נורא נורא חזק בתקופה האחרונה, הם מאוד מאוד הבינו ש... זה משהו שהם זקוקים לו ליצירתיות ולחדשנות, והם מעודדים את הקו מחשבה הזה, אבל צריך להבין שגם זה שהם כל כך מעודדים את זה, זה בגלל שאולי הם מבינים גם שיש בעיה.
הבנתי.
כלומר, יש בעיה בחדשנות, יש בעיה בכושר יצירתיות.
ולכן צריך.
יש בעיה בחשיבה העצמאית. כלומר, בצורה מסורתית, בסין, שמורה אומר משהו, אז זה דברי אלוהים חיים. כלומר, הוא אמר, זה נכון, זה ככה עושים, ואצלנו, בשיטה, בקו מחשבה שלנו, כשמורה אמר משהו, אז צריך לחשוב פעמיים אם זה נכון, וגם אם זה לא נכון, חובה עליך להגיד שהוא טעה, ולא רק לקבל את זה כמשהו שהוא מובן מאליו, או רק המורה אמר את זה.
תראה, אורי, אתה היית כמעט שנתיים בסין, ואני...
יותר,
אני,
כן.
יותר, זהו. כן. אז אני יודע שלך יש פרספקטיבה. זאת אומרת, אתה נחתת וסיימת אחרי שנתיים, מה ראית שהשתנה בחיים שלך בבייג'ינג, בעיר, בחוויה, בכלל?
וואו, טוב, היו הרבה דברים. באמת, הקצב, מדברים המון על הענק הסיני ועל קצב השתנות שהוא בלתי פוסק שם, אז בהקשר הזה, חד משמעית, אני הייתי, זכיתי להיות עד לשינויים מדהימים שקרו וחלו על בייג'ינג בתקופה שהייתי בה. אני חושב שההבדל משמעותי הראשון זה השימוש בתשלומים דיגיטליים, שזה משהו שהוא באחוז חדירה יוצא דופן כבר בכל רחבי סין, לא רק בערים הגדולות.
שאתה הגעת מה היה?
היה, זה כבר היה קיים, זה לא שזה לא היה קיים, אבל זה לא היה בתפוצה שבה זה היה ביום שבו עזבתי, כלומר, כשהגעתי זה כבר היה, יכולת כבר להעביר כסף בין הוויצ'ט שלי לוויצ'ט של מישהו אחר, גם באליפיי, לפי איך שנוח לך, אבל עוד לא כל בן אדם משתמש בזה בצורה שוטפת. וכשעזבתי, לא השתמשתי במזומן בכלל, לא היו לי שטרות בארנק, לא הייתי מעביר כסף מזומן, לא הייתי צריך עודף, הכל עבד בצורה דיגיטלית מלאה לחלוטין, וזה היה פשוט חוויה מדהימה, זה היה מאוד קשה לחזור לארץ, להתחיל להתעסק עוד פעם בעיגולי מתכת האלה שאתם פה...
שאנחנו קוראים לזה כסף.
קוראים להם כסף, כן, ומתחילים לשקול אותם עוד רגע עם אוזניים.
למרות שגם זה מתחיל בישראל, יש כל מיני פרויקטים
נכון,
של פייפר.
אז
זה...
אני, בגלל שכל כך הורגלתי לזה בסין, אז אני הורדתי את הפייפר והורדתי את הביט של זה, כן. וכולי וכולי וכולי, ואני
לא
מנסה, זה עדיין לא שם, כי בסוף הלכתי למנגל עם חברים, אני אומר לו, אחי, אין לי מזומן, אני אביא לך בזה. אז הוא כאילו חושב פעמיים, כי הוא לא, עוד לא...
הוא עוד לא הבין את זה.
עוד לא הבין את זה. אז לאט לאט זה יקרה, אני בטוח, כי זה לגמרי. בהקשר הזה סינם בעתיד, ומי שמבין את הכלכלה הסינית גם מסביר שזה כתוצאה מזה שהם בעצם היו בפער, אז הם יכלו לעשות את הזינוק הזה קדימה. יכול להיות שלנו זה קשה, כי אצלנו כרטיסי אשראי כל כך חזקים, החברות אשראי, אז זה ייקח עוד קצת זמן, אבל אין לי ספק שזה הכיוון.
זהו, זה מה שאומרים. אומרים שכאילו סין התחילה במזומן, דילגה על השלב הזה של כרטיסי אשראי שיש לנו ובמערב, וישר קפצה לדיגיטל וואלט בעצם.
נכון.
אז ככה מאפיינים את זה. מה עוד? מה עוד היה מעניין?
אז עוד דבר, זה קשור אליך.
אוקיי.
האופניים הציבוריים, שזה משהו שגם בארץ קשה להבין אותו, כי זה שירות שעד שאתה לא רואה אותו בעיניים, אתה לא יכול לתפוס כמה הוא משנה את העיר. זה משהו מדהים. אז בקצרה, למי שלא מכיר, זה בעצם כמה חברות ענק, כמה חברות מאוד מאוד גדולות שנכנסו לסין והביאו רעיון חדשני באמצעות טכנולוגיה שמאפשר לקחת אופניים בדומה לטלופן, באמצעות אפליקציה לסרוק ברקוד, לפתוח את המנעול, לנסוע לכל מקום שאתה רוצה, ואז ביד בעצם להשאיר את האופניים ולהמשיך הלאה. כלומר, האופניים מסתובבות ברחבי העיר בצורה מאוד מאוד פלואידית ודינמית ועצמאית. כמובן שצריך אחרי זה לפעמים לתקן ולסדר, אבל לי אישית זה שינת החיים. כלומר, היו לי לפני כן אופניים ש...
שנסעת בהם.
ממש שלי, כלומר
כן.
שרכשתי. וכל יום הייתי נוסע למטרו ונועל אותם ודואג שלא יגנבו לי אותם שם וכולי.
גונבים בסין?
כן.
גונבים?
גונבים.
אוקיי.
כן, לאשתי גנבו פעמיים את האופניים החשמליים.
אוקיי. זה היה, וואי, חשמלי.
זה היה אתגר, כן.
טוב, עדיין זה יותר זון
בארץ. זה הרבה יותר זון בארץ, אבל כן.
הבנתי.
באותו הקשר, פעמיים גנבו לה, כי הם היו אופניים שנראו טוב, כאלה אופניים, קראנו איזה אופניים של הוואי, כאלה אופניים מצצות כאלה, לוואי זה זר.
כן.
כאילו הזרים שבאים וחושבים שהם כאילו משקיעים, ולא רוצים אופניים של איזה דודה סינית כאלה שמתפרקים, ואז הבנו שבגלל זה גונבים אותם, כי הם נראים כל כך טוב. אז בזוג השלישי, עשינו...
צבעתם את זה בפח?
עשינו הסבעה, ממש, הבאנו צבע שחור וסקיות ומסקייטייפ מסביב, ופלנו אותם כמה פעמים, והם שרדו עד הסוף, אז זה עבד יותר.
אורי, רואים שאתה מרחובות ולא מתל אביב, כי זה טריק תל אביבי ידוע.
אז זהו, אז כן.
נגד כל
הגנבים. אני מירושלים, עכשיו ברחובות.
נכון, אוקיי. יפה, טוב, מדהים. איך זה דברים אבל יותר בסיסיים? אתה מדבר פה על שינויים שהם דרמטיים, אבל אתה יודע, ביומיום, איך נראה יומיום בסין, לעומת יומיום פשוט בסין?
בוא נדבר קצת על המצד החברתי. כלומר, אתה ואני, וכל מי שכנראה שומע אותנו עכשיו, אלא אם כן הוא סיני, לעולם יהיה זר בסין. כלומר, לעולם לא נהיה סינים. וזה משהו שצריך להבין, כי אנחנו באים לסין אחרי תואר בלימודי אסיה, למדנו על ההיסטוריה, על השושלות, למדנו על סין העכשווית ואתגרים.
אתה זוכר טוב, זה לא רע.
כן,
יצא לי. כל הקורסים בדיוק, כן.
יצא לי לעבור על זה. אז ואנחנו מדמיינים שנגיע, ואתה יודע, אני לא יודע, אולי אנחנו מדמיינים משהו שאנחנו מכירים פה, כי פה זו מדינת עלייה והגירה, ומגיעים אנשים והם מצטרפים לתוך איזשהו זרם מרכזי, יש כמובן קשיים, אבל יש איזשהו משהו ישראלי שהוא מורכב מכל מיני זהויות. בסין זה לא קיים, לפחות לא מהחוויה שלי. כלומר, יש את הזרם הסיני, שהוא הסינים, וזה משהו שהוא קצת סגור גם, ויש את הזרים. כלומר, זר לעולם יהיה זר, השטוש הזה כמעט לא קורה. ובהקשר הזה, מה שקורה בעיר גדולה כמו בייג'ין, וגם אני יודע מחברים בשנחאי ובטח בגואנג'ו ושנזן, ששם יש יותר תנועה של אנשי עסקים על הקו, זה שבעצם נוצרים מעגלים חברתיים של זרים, שהגיעו לסין מסיבות שונות, והם בעצם חיים בתוך סוג של תת קהילות. כלומר, בבייג'ין יש בערך 20 פלוס 20 ואני חושב 2 מיליון.
נכון, 22 מיליון.
משהו כזה. ובעצם בתוכם חיים הערכה של בערך כחצי מיליון זרים.
אוקיי.
והם חיים בתוך תת קהילות, וזה כבר גם בתוכו מחולק לקהילה הישראלית והצרפתית והאיטלקית והאמריקאית וכו', כאילו דוברי אנגלית.
ואין ערבוב?
יש, כמובן שיש ערבוב, אבל אני חושב שמאוד מאוד קל להישאר בתוכו אזורי נוחות שלך, זה מה שקורה לך. כלומר, אני ראיתי את זה עלינו בתור זוג, שבשנה הראשונה היינו מאוד בינלאומיים. היה לנו הרבה יותר קל בהתחלה למצוא חברים שהם לא סינים בגלל השפה, גם אשתי לא דיברה סינית בכלל. ואז לאט לאט גם התחלנו להתחבר על קהילה הישראלית, ואתה רואה שמאוד נוח וקל להישאר שם, כי זה מעגלים שקל לך בחגים ובשבת, ואתה יודע, גם אנחנו לא שומרי שבת או משהו כזה, אבל זה נוח ונעים ומוכר. וממש מצאנו גם חברים, זכינו להכיר אנשים שהיו מדהימים. והיה לנו נורא כיף איתם. אז בהקשר הזה יש כאילו סוג של בועות תרבותיות וחברתיות שחיות בתוך העיר הענקית הזאת שנקראת בייג'ין, וזה מאוד חשוב, אני חושב, כטיפ לאנשים שבאים להבין את זה, קודם כל שאין מה להילחם בזה, כלומר אתה לא תהיה סיני. מצד שני, תמיד לזכור את זה ולנסות למצוא, כאן אני מתחבר לשאלה שלך, לנסות למצוא את הסינים שהם כן מצד אחד יכולים להבין אותך, כלומר יש להם איזושהי עירה תרבותית יותר פתוחה, והם יכולים להבין זרים ולקבל זרים. בצד שני, יש פה את הפרדוקס האנגלית נקרא לזה. כי מה בעצם קורה? אתה רוצה למצוא סיני שיש לך תקשורת איתו, ואיזשהו מכנה משותף תרבותי או אישי, כלשהו. בדרך כלל הסיני הזה מדבר אנגלית לא רע.
נכון.
ופה הבעיה בקשר ללימודי שפה. כלומר, מאוד מאוד קשה למצוא בן אדם סיני שגם יהיה לך מאוד קל להתחבר איתו. כלומר, שהחיבור יהיה טבעי ולא נורא מאולץ. וגם יהיה לך קל לשמור איתו על תקשורת בסינית, ולא כל הזמן לזלוג לאנגלית, לברוח
כן.
לאנגלית. אז זה משהו שהייתי ממליץ לאנשים לחשוב עליו מראש, כאילו, אתה יודע, לשמור את זה בקו המחשבה, בשביל לנסות להיות מודעים לזה, לא בטוח שאפשר להימנע, אבל אפשר להיות עוד כמה שיותר מודעים.
הבנתי. תשמע, זה נראה לי שזה קיים בכל מקום כמעט, כן. הדבר הזה. גם בישראל, אני תורא, כל החבר'ה האמריקאים פה בירושלים, יש מלא מלא אמריקאים נשארים בתוך
הבועה. הקהילות, כן.
ובישראל כולם מדברים אנגלית, או לא יודע, אחוז מאוד גבוה של התושבים.
נכון.
אז זה פשוט, זה משהו שמלווה זה, אבל בסין אתה אומר שהרגשת את זה במיוחד. אוקיי, סבבה. מה עם דברים פשוטים כמו אפילו, לא יודע, אם אתה פתאום לא מרגיש טוב, אתה יודע, אומרים תמיד רפואה סינית ודברים כאלה.
כן.
אז לא יודע, אני מניח, יש לך אולי סיפור?
אז לשמחתי לא הייתי חולה הרבה, אבל בפעם אחת שכן הייתי אוקיי, חולה, כן. אז מה שקרה זה שהלכתי באמת לבית חולים, דווקא קראו לו הבית חולים היפני של בייג'ין, אני שמה מבטיח, וניגשתי לשם, הייתי, הרגשתי לא טוב, כאב לי הגרון, הבחנתי את עצמי עם דלקת גרון, אבל הייתי צריך כמובן טיפול תרופתי כלשהו, אנטיביוטיקה, ורק הדרך להסביר, כמובן שאתה חולה, אתה לא מרגיש טוב, מה יש לך, עד שאתה מבין, מה היא אומרת לך בדלפק, ולך לשם, ולחזור, בכל מקרה, בסוף הגעתי לאיזשהו רופא, גם עם הרבה מאמץ, והוא אמר לי, תקשיב, יש לך דלקת גרון, בסינית כמובן, ובוא קח את התרופה הזאת, תרופה סינית, קח את זה 5 ימים, אני חושב שזה יעזור לך. אם זה לא יעזור לך, תחזור, אני אתן לך אנטיביוטיקה.
אוקיי.
ואני, תשמע, אני אוהב את סין, ואני אוהב זה, אבל אני יותר מאמין באנטיביוטיקה מאשר ברפואה סינית, ואמרתי לו, אני מעדיף את האנטיביוטיקה, אם זה בסדר. אמר לי, לא, לא, תתחיל עם זה.
תתחיל עם זה קודם כל.
אז אמרתי לו, אני מעדיף את האנטיביוטיקה. אז הוא, זה היה לו חשוב, אבל בסוף הוא השתכנע, הוא אמר לי, טוב, קח את האנטיביוטיקה, תתחיל, אם לא, אז
אם לא, תחזור לרפואה סינית.
תחזור לרפואה סינית, בכל מקרה, לא, הוא רוצה שאני אתחיל לרפואה סינית.
כן, לא, אני צוחק.
כן. אתה יודע, אמרתי, אוקיי, יכול להיות שזה יכול לעזור, אבל בכל מקרה, השילוב שם של התרבות הוא כל כך עמוק, גם ברפואה וגם בכל מיני תחומים שהם, זה באמת המסורת שם היא כל כך חזקה, ולמרות כל השינויים שעברו על סין מה נגיד, במאה השנים האחרונות, ואתה יודע, המטוטלת המפורסמת של יורי פינס, אז אפשר עדיין לראות בהמון מקומות, גם כאן את המסורת המאוד מאוד חזקה, שחודרת, כל הזמן יוצאת מכל החריצים, כמה שהם מתקדמים ועושים שינויים וכולי, זה עדיין מאוד מאוד מושרש.
הבנתי. מה היה הכי קשה? אתה יודע, תמיד מעבר, בכלל מעבר הוא קשה, וגם סיפרת על הטראומות בהתחלה, אבל אולי דווקא דברים מהסוף שלא מתרגלים אליהם.
אני חושב שלי אישית היה מאוד מאוד קשה המחסור באוכל מוכר. לא, בכל התקופה שהייתי שם כמעט לא הגעתי לארץ, הגעתי פעמיים לביקורים קצרים, ויש חבר'ה שמגיעים הרבה יותר או פחות, אבל בכל מקרה, לי זה היה מאוד מאוד חסר. כלומר, האוכל הסיני הוא מדהים, ויש מגוון ענק, ויש, לא יודע, אין סוף מטבחים וסוגים וסגנות בישול. באיזשהו מקום, היה לי מאוד מאוד היה חסר המקומיות הישראלית, שאנחנו פשוט מורגלים אליה מאוד.
הבנתי, למרות שיש מסעדות מטורפות
יש,
בבייג'ינג.
יש.
פיצות איטלקיות, ואתה יודע,
כן,
בשר אמריקאי, או לא יודע.
יש מענה, אין ספק, יש גם מסעדה ישראלית, נכון, אפילו היו 2, נכון. עכשיו 1 לדעתי. כן, יש מענה, אבל עדיין, אתה יודע, כמה אתה יכול ללכת לאותו מקום, כמה אתה יכול ללכת לאותה פיצה שהיא סבירה, כאילו, בסוף כן התגעגעתי, כמובן שאחרי שחזרתי, טרפתי איזה שבוע את כל מה שהתגעגעתי.
את כל החומוסיות בארץ.
כן, ואז נרגעתי, אבל עכשיו כאילו אני מגיע לאוכל הסיני. אבל כן, זה היה משהו שהוא באמת היה מאתגר, אבל שוב, בגלל שיש קהילה ישראלית חזקה, אז כן מתאפשר לך למצוא את המקום, כלומר, יותר, כאילו אפשר למצוא את זה למי שרוצה, אז זה לא באמת אתגר מטורף, אבל לי אישית זה כן משהו שתמיד ליווה אותי כזה.
הבנתי. נגעת גם מקודם וגם עכשיו בכל הסיפור של קהילה ישראלית, ואני גם יודע מהחוויה שהקהילה הישראלית בבייג'ינג היא מאוד 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 חזקה. אנשים עוזרים אחד לשני, אנשים בסך הכל הם ביחד. אתה רוצה לספר קצת?
כן, אני חושב שהקהילה היא באמת מעולה. יש כמה קבוצות, יש קבוצת וויצ'אט של ישראלים בבייג'ין, שהיא, ההבחנה שלי היא שהיא מחולקת פחות או יותר לכמה קבוצות מרכזיות, כלומר, יש את החבר'ה שעובדים באלעל, יש תחנה של אלעל בבייג'ין, יש את החבר'ה שעובדים בשגרירות, אשתי גם עבדה שם, וזה חיבר אותי מאוד לאנשי השגרירות באיזשהו שלב. יש את הסטודנטים שהם קצת תקועים בצפון מרודקו, שזה צפון מערב העיר, הם קצת יותר קשה להגיע אליהם ולראות אותם, הם גם בראש קצת אחר, ויש חברי כמוני שהם כאילו הבלתי מזוהים, בלתי מזדהים נקרא לזה, כלומר הם לא שייכים לאף מגה קבוצה, אבל אתה יודע, הם בין לבין, והם גם לפעמים אלה שיוצרים את החיבור בין הקבוצות בעל כורחם או שלא, ובאמת בהקשר הזה החוויה הייתה מאוד טובה, כלומר תמיד היה עם מי להיות, ותמיד היה, אתה יודע, עם מי להתייעץ ועל מי לסמוך, כלומר, באמת, אני חושב שיש קהילה מאוד מאוד חזקה, שמאוד מאוד תומכת, וגם להבדיל מקהילות אחרות בעולם, לא שאני כאילו יודע דווקא מגוף ראשון, אבל התחושה היא שזה אנשים שבאו, לאו דווקא תמיד מסיבות 100% אופורטניסטיות, כלומר, יש להם גם איזשהו קשר רגשי, או עניין, או איזשהו קשר לסין, לא רק קשר ביזנס, וזה גם עוזר להם להתחבר למקום ולהיות הרבה יותר קשורים בעצם לקהילה מזווית שהיא הרבה יותר מלאה. זה לא, הם לא באו, כאילו זה לא עורכים לרגע, זה לא אנשים שבאו ומחר אולי עוזבים.
כן.
לרוב. למרות שכולם עוזבים בסוף, כאילו יש כאלה תחנות יציאה. ככה אומרים, לפחות אחרי שנתיים או אחרי שבע שנים. אם אחרי שבע שנים אתה עדיין בסין, אז כנראה שאתה...
אתה כבר סיני.
כנראה, כנראה אתה נשוי לסינית.
אוקיי.
ואם לא, אז בסוף כולם עוזבים, אבל זה משהו שהוא קורה, כן?
אוקיי, אורי, אז באמת דיברנו הרבה דברים מעניינים. אני רוצה אבל אולי, אם תצליח, למצוא איזשהם טיפים מרכזיים של אנשים שבאמת עוברים עכשיו לסין, סטודנטים למיניהם, אם יש לך מהניסיון.
כן, אז בגדול אני חושב שהטיפ הכי גדול והכי חשוב הוא להיות בסין לפני שמחליטים לעבור לגור שם. כלומר, אם אפשר כמה שיותר בטיול או בכל הזדמנות אחרת בלימודים, וכשאתם שם להתחיל ליצור קשרים שתוכלו להמשיך ולשמר אותם, גם אם עכשיו רק עברתם, אבל לנסות ליצור קשרים בין אישיים עם סינים כמה שיותר, ולהבין שכל בן אדם סיני שפגשת, בשבילו זה משהו מיוחד. כלומר, כנראה, כמובן שיש סינים שכבר מכירים המון זרים, וזה לא, אבל רוב הסינים שתתקלו בהם במטרו או בכל מקום אחר, הם לא פגשו כל כך הרבה זרים ביום-יום שלהם, ובטח לא דיברו עם המון זרים, וזו כן הזדמנות בשבילם בעצם לחוות משהו אחר, ותנצלו את זה לטובתכם ולטובתם, כלומר, תנו להם, תזרמו איתם ועם מה שמעניין אותם, ובשבילכם, אם זה לימודי סינית או אם זה חבר שיכול לעזור בכל דבר, תקחו את זה בשביל ידיים, כי אני חושב שזה משהו שכדאי, כאילו זה זרע שכדאי לשתול, וסינים הם חברים לא טובים. ברגע שאתה נכנס, יש את המושג של הגואנשי, תמיד מדברים עליו, נכון. הקשרים.
כן.
ברגע שאתה עובר איזשהו שלב במערכת היחסים האישית עם סינים, זה מאוד נעים. כלומר, זה מאוד כיף. הם יעשו המון בשביל לשמור על החברות, גם אתה. כלומר, זה הדדי. וזה שווה את זה. אני חושב שזה משהו שבאמת כדאי בכל הזדמנות לנסות ליצור קשרים אישיים. זה תמיד נחמד וכיף וצובע את כל השהות והאווירה, צבעים הרבה יותר יפים.
הבנתי. עוד משהו אחרון? או שבעיקר אלה?
בשהות בסין אני כן ממליץ להתחבר, אני כן רואה איזשהו הבדל בין סיני, בין זרים שהגיעו לרגע לבין זרים שהגיעו להישאר.
אוקיי.
ואני כן חושב שכדאי לחפש את הקשר יותר דרך אירועי תרבות שונים, יש הרבה סרטים, יש בבייג'ין יש את בחור ישראלי בשם איליה שעושה הרבה תרבות.
נכון.
הקשרים סינים, אז אני כן מציע להגיע למעגלים האלה בשביל לנסות ליצור את הקשרים הרלוונטיים ולהקיף את עצמך באנשים שכמה שיותר דומים לך ולרצונות ולשאיפות שלך.
הבנתי. טוב, אורי, אני מאוד נהניתי. היה כיף נורא שבאת. אני מקווה שגם אתם נהניתם, ונתראה בפרק הבא של מדברים אסיה.